כתובות, דף סמכת, מתחילים בעזרת השם, בתחילת העמוד. מספרת הגמרא, רב שהיה רבן של כל בני הגולה בבבל, והחזיר העטרה ליושנה, רומם שם את קרן התורה, גידל שם תלמידי חכמים, יסד את חכמי בבל, שבעקבותיהם בא התלמוד הבבלי, והוא עוד הכיר את רבי הקדוש שהיה מחבר המשניות מהתנאים. רב היה תלמיד של רבי הקדוש, ולכן בהרבה מקומות אנחנו מוצאים שהוא חולק על תנאים, רב תנא, הוא יכול לחלוק על תנאים. הוא שלח פעם איגרת שלומים לשאול בשלומו של רבי הקדוש בארץ ישראל, והוא תלה לי רב לרבי בין השורות, בין היחיתי, הוא שאל אותו שאלה בהלכה. למה בין היחיתי נקרא בין השורות? הפירוש הפשוט שזה המילה חיתי, זה שורות. אבל ראיתי הסבר מהרב שלמה אריאלי, שחיתים מרמזים על שלום, כמו שהפסוק אומר בתהילים, אסם גבולך שלום, חלב חיתים יסביח, את הטוב שבחיתים הוא יסביח. ובמסכת בבא מציע דף נ"ט, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, לעולם יהיה אדם זהיר בכך שהתבואה תהיה מצויה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא על עסקי תבואה, כשחסר תבואה. והוא מביא את הפסוק שנאמר, אסם גבולך שלום, חלב חיתים יסביח. גם במסכת ברכות, דף נ"ז, אמר רבי חייא בר אבא, הרואה חיתים בחלום, אדם שחולם על חיתים, ראה שלום. חיתים מרמזים על שלום. כשרב כותב את איגרת שלומים לרבי, הוא כותב בין השורות, בין החיתים, בין השלום, שורות של שלום. הוא כתב שאלה. אדם עזב את העולם, השאיר ירושה, ויש לו בנים ובנות. התורה אומרת שהבנים יורשים את האב, והבנות מקבלות מזונות, מקבלות נדוניה. האחים ששיאבדו את הנכסים שהם ירשו, או שיאבדו הכוונה, או שהם מכרו את זה לאחרים, או שהם רק לקחו הלוואה מאחרים ושיאבדו את הנכסים שהם יהיו משכון, שאם הם לא יחזירו את החוב, המלווה יוכל לגבות את אותם נכסים. מהו, האם הבנות יכולות לפנות אל אותם שהנכסים משועבדים אליהם? הקונים או המלווים, ולגבות את אותם נכסים, לומר להם, שמעו נא רבותיי, הנכסים האלה משועבדים לנו לפני שהם משועבדים לכם, כדי שנוכל לגבות מהם מזונות ולקבל מהם נדוניה לחתונה. המכתב נשלח, הגיע לביתו נאווה קודש של רבי הקדוש. באותו זמן, אביתיו רבי חייא קמי, רבי חייא ישב לפני רבי הקדוש, באותו זמן שהמכתב הגיע, ורבי הקדוש קרא את השורות של המכתב. רבי חייא שמע או קרא את המכתב, או את מה שכתוב במכתב, והוא הסתפק. כשכתוב האחים ששיאבדו, מה הכוונה שיאבדו? אמר לי, האם שיאבדו הכוונה שהאחים מכרו את הקרקעות לאחרים? או משכנו אותם בתמורה להלוואה. אז רבי אמר לי, אין הבדל, מהי נפקמינה? מה הנפקמינה אם רבי, אם רב התכוון בשאלה למחירה או למשכון? אין הבדל. בין מכרו, בין שמשכנו, הבנות מוציאים מנכסים המשועבדים לצורך פרנסה, שזה הכוונה נדוניה. מקבלים נכסים בשביל להכניס כשהם מתחתנים לבעל. והן מוציאים מנכסים משועבדים לצורך מזונות. כפי שיהיה להם מה לאכול ולשתות עד שהם התחתנו או עד שהם התבגרו. שואלת הגמרא, ורב, למה הוא כותב לשון שמשתמעת לשתי אפשרויות? שיעבדו, שיכול להיות מכרו ויכול להיות משכנו. אי מכרו כמבעי עלי, ומשכנו היה פשוט לו שמוציאים ממשועבדים, כי בסך הכל זה משכון, זה לא באמת נמכר למישהו. נכתוב לי בשאלה, האחים שמכרו. ואם השאלה שלו הייתה לגבי משכנו, זה כמבעי עלי. אבל אם הם מכרו, היה פשוט לו שלא מוציאים מהלקוחות. נכתוב לי, שיכתוב מפורש בשאלה, האחים שמשכנו. למה הוא כותב לשון שמשתמעת גם מכרו וגם משכנו? מתרץ את הגמרא, בגלל שבאמת היה לו ספק בשניהם. רב תרווי הוא כמבעי עלי. ולכן הוא סבר, אי כתיבנה לי, אם אני אכתוב לו בשאלה מה הדין של אחים שמכרו את הנכסים, אז אניחה, זה יהיה טוב, אם הוא ישיב לי, היא שלח לי, דמוציאים ממשועבדים, אף על פי שמכרו, ואנשים שילמו כסף וקנו את הנכסים, מוציאים את זה מהם כדי לתת לזכויות של הבנות. אז הייתי אומר, כל שכן, אם הם רק משכנו את הנכסים, ודאי שמוציאים. אבל אם הוא שלח לי, אם הוא ישלח לי תשובה שאין מוציאים ממשועבדים שנמכרו, הקעתי עדיין, משכנו כמבעי עלי, יהיה לי ספק מה הדין אם הם רק משכנו. אולי אז, שזה לא ממש נמכר לאחרים, הבנות כן יכולות לגבות. לכן אני לא יכול לכתוב מכרו. והיא כתיב נלי משכנו. אם אני אכתוב מה הדין של האחים שמשכנו, מה הוא? אז היא שלח לי, אם הוא יענה לי תשובה, דאין מוציאים, אפילו שזה רק משכון אצל המלווה, אני יודע כל שכן אם הם מכרו, בוודאי לא מוציאים, כי ממש הלוקח שילם, קנה את זה. זה ממש עבר לרשותו. ואז אני אקבל תשובה לשתי השאלות. אבל, ואם הוא יענה לי, היא שלח לי שבמקרה שזה רק משכון אצל המלווה, הם מוציאים, הקעתי, עדיין תהיה שאלה, מה היה הדין אם ממש האחים מכרו את הנכסים? האם אחרי שזה עבר לבעלות של הלקוחות, הבנות יכולות להוציא את זה מהם? זה עדיין כמה מבעי לי. לכן, השיקול של רב היה, אכתוב לי, אני אכתוב לרבי בשאלה, שיעבדו, שיש לו שתי משמעויות, דמשמע אחי, מכרו, ומשמע אחי, משכנו, והוא יענה לי על שתי האפשרויות. ואם יש הבדל, אז הוא יגיד לי את ההבדל. ובאמת, רבי השיב שאין הבדל. בין מכרו, בין משכנו, זה אותו דין. מה הדין? שלעניין מזונות, הם לא מוציאים ממשועבדים, ולעניין נדוניה, הם כן מוציאים. זה דעת רבי. ורבי יוחנן חולק על רבי, והוא אמר, אחד זה ואחד זה, גם לנדוניה, גם לפרנסה, כמו למזונות, אין מוציאים מנכסים משועבדים. רבי יוחנן היה אמורה, הוא לא היה תנה, ועוד היה אחרי רב. השאלה היא, מה שרבי יוחנן חולק על רבי, זה אחרי שהוא שמע את דעתו של רבי, הוא בא לחלוק עליו, או שהוא לא שמע את דבריו של רבי ולכן הוא אמר את דעתו, ואילו היה שמע את דבריו של רבי היה חוזר בו. זה הספק הבא. איבא היה לו, לרבי יוחנן לא שמיע להד רבי. מה שרבי יוחנן אומר, שלא מוציאים לא למזונות ולא לפרנסה, דהיינו נדוניה, זה כי הוא לא שמע שרבי סובר של נדוניה לפרנסה מוציאים ורק למזונות לא מוציאים, והיא השמיע לי, אם הוא היה שומע שכך סובר רבי, אבל מקבל לי, והוא היה חוזר בו ממה שהוא אמר שלא מוציאים לנדוניה לפרנסה. או דילמה, צד שני אפשר לומר, שרבי יוחנן שמיע לי, הוא שמע את השיטה של רבי, והוא חולק עליו, לא מקבל לי, הוא לא קיבל את השיטה הזאת. מביאה הגמרא, תשמע, ראיה, האם רבי יוחנן ידע מדעתו של רבי ובכל זאת הוא חולק עליו או לא. דיתמר, מי שמת והניח שתי בנות ובן, וקדמה הראשונה, הבת הראשונה והתחתנה, קיבלה פרנסה, קיבלה נדוניה, כמה מגיע לה? עשירית מהנכסים, זה מגיע לה בנדוניה. ונטלה איסור נכסים, מה שהירושה שהאבא השאיר, עשירית מזה היא לקחה לנדוניה. ולא הספיקה הבת השנייה לגבות את דמי הנדוניה, עד שמת הבן בלי בנים, והבנות ירשו אותו. בעצם, כשהוא היה חי בהתחלה, היה לו 100% מהירושה. כשאחותו התחתנה, היא קיבלה 10%, נשאר לו 90%. אם השנייה גם הייתה מתחתנת, היא הייתה מקבלת מה-90% 10%, שזה יוצא 9%, והיה נשאר לו 81% מהירושה. ועכשיו כשהוא מת, היו מחלקים את ה-81% בין שתי האחיות. אבל כאן הוא מת לפני שהשנייה קיבלה את החלק שלה. הראשונה כבר קיבלה 10%, ואצלו יש 90% אצל האח. שאלה היא, האם מחלקים את הירושה עכשיו, כמו המציאות, שהוא יש לו 90%, מחלקים את ה-90% בין שתיהן, זאת שהיה לה 10%, עכשיו מקבלת חצי מ-90%, שזה 45%, ויהיה לה סך הכל 55%, וזאת שלא קיבלה את הנדוניה, תקבל רק 45%. אמר על זה רבי יוחנן, שזה באמת היא החלוקה. והבת השנייה ויתרה על העשירית נכסים שמגיעים לה בנדוניה, ולא קודם ניתן לה את ה-9% מתוך ה-90% שנשארו בידיו של האח כנדוניה, ואז נחלק את מה שנשאר בין שתיהן, אלא מחלקים את ה-90% בין שתיהם. כי האיסור נכסים זה לא חובה בכזה מקרה שהבנות יורשות. אמר רבי חנינה לרבי יוחנן, הרי גדולה מזו אמרו, אפילו מוציאים מהלקוחות לפרנסה, ברגע שהאח מחר מהנדוניה, מחר מהירושה, מחר מהירושה לאחרים, לפני שנתן נדוניה לאחותו, אחותו הולכת ולוקחת את הנכסים מהקונה בשביל לגבות לנדוניה שלה. ורק אין מוציאים למזונות, לצורך מזונותיה לא. אבל אתה רואה בכל אופן שהבת יכולה בחיי האח, משהו מחר ללקוחות, לגבות מהלקוחות כדי לקחת לעצמה נדוניה. ואת אמרת, אתה רבי יוחנן אומר, שאפילו כשהירושה נפלה לפני הבנות, זאת שעוד לא קיבלה נדוניה לא יכולה לגבות, והשנייה ויתרה. מי אמר את מה שרבי חנן אומר לרבי יוחנן, גדולה מזו אמרו, מוציאים לפרנסה ואין מוציאים למזונות. אמר את זה רבי בתשובה לשאלה שרב שלח לו באיגרת שלומים. עכשיו, אם פעם ראשונה רבי יוחנן שומע את ההלכה הזאת, הוא היה צריך להתפעל. ואם איתה, אם הוא מעולם לא שמע את ההלכה של רבי, נימלי שיאמר לרבי חנינה, מן אמרה? מי אמר את זה שמוצאים לפרנסה? ומכך שהוא לא שאל, מוכח שהוא כבר ידע מההלכה הזאת, והוא חולק על רבי. ולפי דעתו, לא מוצאים, אפילו לא לנדוניה, אפילו לא לפרנסה. נוכרה הגמרא ודילמה, אולי, לעולם, כשרבי יוחנן אמר שאין מוצאים לפרנסה, לא שמיע עליי, הוא עדיין לא שמע שרבי סובר שכן מוצאים לפרנסה, לנדוניה. וכי שמיע עליי, אם הוא היה שומע שרבי חולק, הוא היה מקבל את דבריו. אז תשאל, למה הוא לא שואל את רבי חנינה, מה נמרה? התשובה היא, כי הוא כבר שמע את זה, והוא קיבל את זה. אז אם ככה, למה הוא סובר לעניין בנות שיורשות את אח שלהם, שקיבל ירושה של אביהם, השנייה ויתרה? למה באמת לא נאמר, כמו שבת יכולה לגבות מלקוחות את מה שהם קנו מאח שלה, שהנכסים האלה משועבדים לה לנדוניה, אותו דבר היא תוכל לגבות מאחותה, ברגע שזה הגיע ירושה לידיהם, אני את הנדוניה קודם כל לוקחת, ואז נחלק את מה שנשאר בינינו. את, כשאת התחתנת לקחת את העשירית נכסים של אבא לנדוניה, אני גם רוצה העשירית. זה לא מדברים פה עכשיו על הכוחות שקנו את זה. שגם שם אומר רבי שאפשר להוציא, ואתה אומר שרבי יוחנן מסכים איתו. למה כאן לא נאמר שהאחות השנייה לא ויתרה, אלא תלך ותגווה קודם את העשירית נכסים, ואז יחלקו ביניהם את מה שנשאר. התשובה היא, ושאני האטם, במקרה של אח שירש, ולאחר מכן אחיותיו ירשות אותו, דאיקה רווח ביתה. היא מרוויחה לביתה בירושה הרבה יותר מעשירית של הנכסים. כל הטעם שאבא נותן לביתו עשירית מהנכסים לנדוניה, כדי שהיא לא תתבזה. אבל עכשיו כשיש לה ירושה כל כך מכובדת, היא כבר ודאי לא תתבזה. ולכן היא לא גובה איסור נכסים. אמר לרבי אמר לרב אשי, מה זה משנה? אם יש לה רווח בבית או אין לה רווח בבית לגבי הנדוניה שהיא מקבלת. אלא מעטה, אם הבת לא קשור לירושה, היא, הקדוש ברוך הוא, נתן לה מזל טוב. היא מצאה מציאה, השכחה מציאה באלמה, דאיקה רווח ביתה. היא עשירה גדולה מאוד, הבית שלה יש שם רווח, היא לא מתבזה בנשואיה. אחי נמי, גם כאן תאמר, דלא יאבין עליה איסור נכסים, שלא תקבל עשירית נכסים נדוניה מה שמגיע לה? אז רב אשי אמר לי, יש הבדל. אני רווח ביתה מהנה נכסיה כאמינה. מה שאמרתי, כשהרוויחה מהנכסים של אביה, עומדים את רצונו של האב, שאין רצונו שהיא תיקח גם עשירית מהנכסים, אחרי שהיא כבר קיבלה מהנכסים שלו מהירושה. אבל אם יש לה כסף מקום אחר, בכל זאת האבא רוצה לתת לה, כשהיא מתחתנת, נדוניה. אמר המימה, כשהבת לוקחת עשירית מהנכסים של אביה בירושה, כשהיא מתחתנת נדוניה, יורשת אביה. תקנו לה את זה כמו כל האחים שיורשים, גם היא יורשת. אמר לי רב אשי להמימר, מה? אילו באי לסלוקה בזוזי אחינמי דלומצו לסלוקה? וכי היא כל כך נחשבת יורשת, שהיא צריכה לקבל גם מהכסף, גם מהקרקעות, מכל דבר היא צריכה לקבל בנפרד כמו היורשים, חולקים את הכסף, נותנים לה חלק, כמו שאחרים מקבלים, ומהקרקעות נותנים לה חלק, כמו ממש יורשת, והם לא יכולים האחים לומר לה, תשמעי, אחותינו היקרה, תהי לאלפי רבבה, את מקבלת עשירית נכסים, נכון? הנה, קחי, אנחנו מעבירים לך את הכסף באופן מדויק, עשירית נכסים. והיא אומרת, רגע, ומה עם הקרקעות? אני רוצה גם קרקע. אומרים לה, מה זאת אומרת את רוצה קרקע? החיוב שמחויבים לך זה עשירית מהנכסים. והיא טוענת, חברים, אחי היקרים, כשאתם מקבלים ירושה, אתם מקבלים חלק בכסף, מקבלים חלק בנכסים. אני רוצה גם חלק בכסף, חלק בנכסים, בתור איסור נכסים שאני מקבלת, כי אני יורשת. אמר לי המימר, אין, נכון, באמת זה חלק מה שאמרנו, שיש לו דין של יורשת, שהיא יכולה לדרוש, שהיא לא רוצה שיסלקו את כל החוב על ידי מאות, אלא היא רוצה גם קרקע. אז רבי אשי שאל, והיא באה לסלוקי בחד הערה. ואם הם רוצים לומר לה, תשמעי, מגיע לחסרית נכסים, יש לנו בדיוק שדה שהיא בערך הזה, קחי את השדה הזאת כאיסור נכסים של האבא. והיא אומרת, לא, אני רוצה גם מאות, מזומן. והם אומרים לה, למה? מגיע לחסרית נכסים, נתנו לך את הכל בקרקע. והיא טוענת, רגע, כמו שכיורש מקבל חלק במאות וחלק בקרקע, אני כיורשת רוצה גם לקבל חלק במאות וחלק בקרקע, והם לא יכולים לסלק אותה בקרקע אחת. אחי נמי דלא מצי מסלק לה, אמר לי ודאי, נכון, אין, לא יכולים, כי היא נחשבת יורשת, אתה צריך לתת לה חלק בכל הנכסים. כך סובר המימר, רבה שהיא לא מסכים איתו. הוא אמר, בת, כשנוטלת עשירית מהנכסים, יש לדין של בעלת חוב, אביה. האחים חייבים לה מהירושה את העשירית מהנכסים של אביהם לתת לה נדוניה כשהיא מתחתנת. ולכן הם יכולים לומר לקחי את הכל במאות, יכולים לומר לקחי את הכל בקרקע. ואף המימר הדר בי, מעניין, המימר בסופו של דבר הסכים עם רבה אשי. הוא גם מודה שהיא כבעלת חוב, אפשר לתת לה מאות או קרקע. מה הראיה שהוא חזר בו? ואמר רב מניומי שהיה בנו, בריידר רב נחומי. עמדתי פעם לפני המימר, וקיים נקמי דה המימר, ואתה יאי איתת לקמי, הגיע לפניו איזה אישה. לדין תורה, דאבת קבע היה איסור נכסים. היא טבעה מהאחים שלה שיתנו לה עשירית מהנכסים של הירושה בשביל הנדוניה. וחזיתי לדעתי, בתוך כדי הדין ודברים שהם דיברו ביניהם, אני ראיתי מפורש את דעתו, די באי לסלוקי בזוזי, אבא מסלק לי, שאם האחים היו רוצים לתת לה את כל העשירית במאות, היו יכולים לפרוע. איך ראיתי את זה? דשמי, איך ראיתי שכך הוא היה מסכים שהם יעשו? דשמי, שמעתי, מהחי דאבו כאמרי לה, שמעתי את האחים אומרים לה, אילו אבא לן זוזי, סליקנה בזוזי, אם היה לנו מאות, היינו משלמים לך את הכל במאות. והמימר לא אמר להם, זה לא היה עוזר לכם, בכל מקרה הייתם צריכים לתת לה מהקרקע גם כן. אלא השתיק, הוא שתק, ולא אמר לו ולא מידי, ומשתיקה של המימר, שהוא היה חזק בדין, לא תגורו, לא תפחדו מפני איש, מה שנקרא, שהתורה אומרת לדיין. אם זה באמת לא היה נכון, אם היה אסור להם לסלק ולפרוע לה את כל העשירית נכסים במאות, הוא היה אומר להם את זה. זה שהוא לא אמר להם, זה אומר שהוא חזר בו. אז אם כן, גם המימר, גם רבה אשי, אף אחד לא חולק, כולם מסכימים שכשבת מקבלת מהירושה את העשירית נכסים לנדוניה, היא מקבלת את זה כמו בעלת חוב שהאחים חייבים לה את העשירית כחוב. שואלת הגמרא, ואשתא דאמרת בעלת חוב אביה. עכשיו כשאתה אומר שיש לדין של בעלת חוב, שאלה היא, מי הבעל חוב? אמרנו שהאחים בעלי חוב, אבל זה לא כזה פשוט. האם היא בעלת חוב דאבא, או שהיא בעלת חוב דאחי? מי חייב לה את הכסף? האבא היה חייב לה את הכסף, ולכן היא גובה את זה מהירושה שלו, או שהאחים חייבים לה את הכסף, ולכן היא גובה את זה מהם, מהחלק של הירושה שהם קיבלו. למי נפקא מינה של מי בעלת חוב, יש שני הבדלים. הבדל ראשון, אנחנו יודעים שישנם שלושה סוגי קרקעות. הקרקע הטובה, הבינונית והלא טובה. עידית זה הקרקע הטובה, בינונית והזיבורית זה הקרקע הפחות טובה. יש דין שאלה שהזיקו צריכים לשלם מעידית נכסיהם. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, אומרת התורה. לעומת זאת, בעל חוב, תקנו חכמים, שהוא ישלם בינונית, כדי שהמלווים יהיה להם חשק להלוות, הם יודעים שיקבלו קרקע טובה. כתובת אישה בזיבורית. עכשיו, כתובת אישה, שאישה באה לגבות את הכתובה שלה מנכסי בעלה, היא מקבלת את השדה הזיבורית. עכשיו, יש עוד שמקבל בזיבורית, מי שבא להיפרע מנכסי יתומים. כשבא בעל חוב לגבות מהלווה עצמו, הוא מקבל בינונית, אבל אם הוא בא לגבות מהיורש, הוא מקבל זיבורית גם כן. אז אם כן, אם היורשים הם הבעלי חוב של הבת, הם צריכים לשלם לקרקע בינונית, למגבל לבינונית. אבל אם הם יורשים של אם היא בעלת חוב של האבא, והם יורשים, ואם כן היא באה לגבות מהיורשים של הבעל חוב, יכולים לשלם לה זיבורית. זה הבדל אחד. הבדל שני, שלא בשבועה. יש דין של אדם שאדם שבא לגבות מנכסי יתומים חוב שהמוריש חייב לו, הוא צריך להישבע שהמוריש לא השאיר בידיו חלק מהפיראון, או את כל הפיראון. השאלה היא, אם היא יכולה לגבות שלא בשבועה, כי הם עצמם הבעלי חוב שלה. כי אם היא בעלת חוב של האחים, היא גובה מהם בינונית כמו בעל חוב, ובלי שבועה. ואם היא בעלת חוב של האבא, היא גובה מזיבורית, כמו מי שבא להיפרע מנכסי יתומים, שבא להיפרע מהם כי אביהם היה חייב לו כסף. וגם בשבועה. צריכים להישבע שהם לא קיבלו חלק מהפיראון מהנכסים. מה הדין? של מי אותה בת נחשבת בעלת חוב? של האבא או של היתומים? של האחים? תשמע תשובה. היה סיפור שרבשי נפטר והיו לו שני בנים ובת. אחד מהבנים שלו קראו לו רב סמה, והוא מת, הוא גם נפטר אחרי שרבשי נפטר. נמצא ששני הבנים היו אמורים לרשת את נכסיו של רבשי ולתת נדוניה לבת של רבשי. עכשיו היה רב סמה, והאח השני קראו לו מר ברידי רבשי. אותה בת אמורה לקבל נדוניה עשירית מהנכסים של אבא של הרבשי. ובאמת, לרבינה אגבי הוא גבה נדוניה לביתו של רבשי, לברתי דרבשי, משני האחים, מהאח החי, מר ברידי רבשי, ממנו הוא גבה מקרקע בינונית, משמע שהוא הבעל חוב עצמו, הוא חייב את הכסף לבת, ושלא בשבועה הוא לא יצריך את הבת שתישבע שהיא לא קיבלה מהירושה. ומברי דרב סמה ברי דרב אשי, מבנו של רב סמה בן של רב אשי, הוא גבה זיבורית בשבועה. למה הוא גבה כמו מיורשים של הבעל חוב? משמע שהבנים, דיינו האחים, הם עצמם הבעלי חוב של האחות, שצריכים לתת לה עשירית מהנכסים לנדוניה. אבל רב סמה שנפטר והבן שלו ירש אותו, אם כן החוב של רב סמה לאחותו בנדוניה עבר בירושה לבן של רב סמה, אבל אצל רב סמה זה כבר היה יורש, הוא יכול לפרוע מזיבורית, כי היורשים של הבעל חוב פורעים בזיבורית, וגם היא הייתה חייבת להישבע שהיא לא קיבלה חלק מהנדוניה, כי כשגובים מהיורשים צריכים להישבע לפני כן. אם כן, יש לנו תשובה שהיא בעלת חוב של היורשים עצמם ולא של האבא. ולכן כל זמן שהיורשים בחיים היא גובה מהם, היא יכולה לגבות בינונית שלא בשבועה. אבל ברגע שהיורשים עצמם נפטרו או אחד מהם, והיא גובה מהיורשים של היורשים, היורשים של היורשים הם לא הבעלי חוב שלה, מהם היא באמת צריכה לגבות רק זיבורית והיא צריכה להישבע. ספרת הגמרא, מעשה באישה שבאה להתחתן, היא הייתה יתומה, אחים שלה קיבלו ירושה, והיא באה לגבות ממסרית מהנכסים לנדוניה. היא באה לפני רבי נחמיה, ביקשה ממנו שייתן לה מכתב לרבא ברבונה, שידאג בדין שלה. שבאמת ידאג שיעשו לדין צדק. ובאמת שלח לרב נחמיה בריידר רב יוסף, לרבא ברבונה הקטן זוטה מן הארדה, הוא שלח איתה את המכתב הזה, והוא כתב שם, כי את יעית את הלקמך, כשתגיע אישה מחזיקה כתב זה לפניך, אגבה תגבה בשבילה מן האחים, איסור נכסים, עשירית מהנכסים, אפילו מיצטרובלה, יצטרובלה. אז הכוונה לרחיים, חלק של הרחיים. יש בראשונים שאומרים שזה הכוונה לבסיס שמעליו שמים את הרחיים. הרי האבן הרחיים שהיו תוכנים בו קמח היה שני אבנים עגולות, כמו שני גלגלים כאלה. אבן אחת על האבן השנייה. היו מגלגלים את האבן העליונה על האבן שלמטה ממנה. יש כאלה שמבארים שמתחת לשני האבנים היה עוד חלק שהיה מחובר לקרקע שהיה נקרא איצטרובלה, שהיה התפקיד שלו לדאוג שהקמח שנטחן לא יתפזר. יש שאומרים שהכוונה לאבן הרחיים שלמטה, האבן עצמה. בכל אופן, מכיוון שזה מחובר לקרקע, דינו כקרקע. וגבה ממנו את דמי הנדוניה. אמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנא, כשהיינו בבית דינו של רב כהנא, אבל מגבינן, היינו מגבים מהיורשים לנדוניה, אפילו מאמלה דביתי, אפילו מהסחירות של הבתים. זאת אומרת, האחים ירשו בית שהיה מוזכר. מהדמי סחירות גבינו נדוניה לאחות. כי מכיוון שגובים סחירות מקרקע, אז דין של הסחירות יש לזה גם כן דין כמו קרקע, ותוספות מוסיף שאפילו אם מדובר פה שזה כבר סחירות על העבר, דמי סחירות של שגרו בעבר בדירה, גם מהם, מהמאות האלה גם כן אפשר לשלם את הנדוניה של הבת. שלח לי רב ענן, רב ענן שלח שליח לפני רב הונא, והוא אמר לו את הנוסח הבא. הונא חברין שלם. רב ענן קורא לרב הונא כמו חבר. הונא חברינו שלום. אז הוא מביא לו, הוא אומר לו, הוראה, כי את יאה היית את הלקמך, כשתבוא לפניך האישה הזאת, אגבה איסור נכסי, תגבה בשבילה עשירית מהנכסים, מהירושה של, שהאחים שלה ירשו. השליח הגיע לפני רב הונא ומסר את השליחות. כשהשליח בא לפניו, כותב רש"י, רב הונא הקפיד שרב ענן קרא לו הונא חברינו. באותו זמן הוויתיב רב ששת קמי, רב ששת ישב לפני רב הונא. רב הונא נתן הוראה לתלמידו רב ששת ואמר לו, זיל אי מלא לרב ענן, לך תגיד לרב ענן בלשון גנאי, כמו שרש"י כותב, כאשר אומר לך, ואתה חייב לומר לו את זה בלשון הזאת, אם לא, בנידוי, בשם תהיה, מן דלא אמר לי, מי שלא יאמר בלשון הזאת, וכך תאמר לו, ענן, ענן, דיינו, הוא קורא לרב ענן בשמו בלי תואר, אתה אומר לי, שבאה אישה לפניי להגבות לה איסור נכסים. מאיפה? מאיזה נכסים? מקרקעי או ממטלטלים? מקרקעות או ממטלטלים? ועוד שאלה. תגיד, כשבאים למקום, לביתו של המרזיך, מן יטיב במרזיך בראשה? מי יושב שם בראש? מי זה המרזיך? טוב, הוא לא פירש. רק אמר, השאלה השנייה, מי יושב בבית המרזיך, בביתו של מי, מי שמכונה מרזיך, מי יושב שם בראש? אז על רב ששת, רב ששת בעל כורחו הלך לפני רבנן, לקמי דה רבנן. הוא לא רצה חס ושלום שיקפיד עליו רבנן. מדובר פה בדיבורים בין קדושי עליון. כל אחד מהם זה שרפי מעלה. אז לפני שהוא אמר לו את הנוסח שהוא הצטווה לומר לו, אמר לי, אז הוא אמר לו ככה, כמו התנצלות. מר רבא, כבוד הרב, רב ענן, אתה רב גדול. ורב הונה, אבל רבי דה רבי, רב הונה הוא רב, רבך, הרב של הרב. ומה שאני עכשיו הולך לומר, אני אומר את זה בעל כורחי, כי רב הונה, שמותי שמית מן דלא אמר לי. הוא אמר שיהיה בנידוי אם לא יאמרו את הנוסח הזה כמו שהוא אמר. ולא דשמית לא אבא כאמינה, אם לא שהיה מנדה, מי שלא יאמר את זה מעולם לא הייתי אומר דבר כזה. ועכשיו אני אומר לך מה הנוסח שנשלחתי לומר לך. ענן ענן, ממקרקעי או ממטלטלי, מאיפה מגבים איסור נכסים, מקרקעות או ממטלטלים שהיורשים ירשו? שאלה שנייה, אומן יטיב בי מרזיך בריש, מי יושב בבית זה שמכונה מרזח, מי יושב שם בראש? טוב, רב ענן קיבל את התשובה החריפה הזאת, הלך למרוקווה. עזר רב ענן לקמי דה מרוקווה, אמר לי חזים מר איכי שלח לי רבונה, תראה מה רבונה שלח לי, ענן ענן בלשון גנאי, ועוד מרזיך, מי זה אותו מרזיך דשלח לי, לא ידע ענן מה הנינו. אז מרוקווה אמר לי לרב ענן, תספר לי ידידי, אימה לי איזי, גופה דאוב דה איכי אבא, איך היה תחילת הדברים, מה היה הלשון ששלחת לו? למה רבונה השיב לך בלשון גנאי, ענן ענן? אז רב ענן אמר לי, סיפר לו, אחי ואחי, אבא מעשה, אמרתי לו, הונה חברינו וכולי. אז מרוקווה אמר לי, אני מתפלא עליך, השאלה השנייה שלא ידעת זה, מי זה מה זה נקרא מרזיך? גברא דלא ידע מה הניעו מרזיך, אדם שלא יודע מה הפירוש מרזיך, שלח לי לרב הונה, הוא שולח לרב הונה בלי תואר, הונה חברינו. מה באמת הכוונה של מרזיך? מה מרזיך? אמרת הגמרא, מרזיך זה אבל. נכתיב, כה אמר השם, אל תבוא בית מרזח וגומר. יש ברוך הוא אומר לרמיהו הנביא, שלא יבוא לבית האבל לנחם. היה נבואה קשה מאוד, שהקדוש ברוך הוא אמר לו דברי נבואה, על כך שהימים שיבואו, שהם היו ימים שבהם כל כך הרבה מתו, שכבר אף אחד לא בא לנחם. מרוב שהיה כל כך הרבה אבלים. מי באמת יושב בראש בבית האבל? אמר רבי אבאו, האבל הוא יושב בראש. מניין לאבל שמייסב בראש בזמן שמנחמים אותו? שנאמר, איוב מתאר את הזמנים הטובים שבהם הוא היה בגדולתו. אבחר דרכם, הוא היה מייעץ ובוחר דרך לאנשים שבאו אליו. וישב ראש וישכון כמלך בגדוד, כאשר אבלים ינחם. רואים מפה שאבל יושב בראש, שואל את הגמרא, רגע, ינחם, הכוונה שאלה שבאים לנחם, אחרים משמע, שהם יושבים בראש, מי אמר שהאבל יושב בראש? אמר רב נחמא בר יצחק, רש"י פה גם כן מביא את הדקדוק, שאם זה ינחם עם פתח מתחת לנון, אין לך לומר פתח בשום אות, אלא אם כן א' או א' סמוכים לו, או על פי הנקודה שתחתיה, והיא באה במקום אות. אם יש נקודה זה במקום א' שכתוב אחר כך, כאילו כתוב ינחם עם א' אחרי הנון. וכיוון שלא כתוב כאן א', על כורכך על פי המסור, על פי מסורת הכתב, אתה קורא ינוחם. וזהו המנוחם עצמו, כלומר כאבל המתנחם. וזה מה שאמר נחמן בר יצחק, ינוחם כתיב. שהאבל יושב בראש כשהוא מנוחם. מרזוטרא אמר מקור אחר מניין למדים שהאבל יושב בראש, מאחה, הפסוק אומר, בעמוס, ושר מרזח סרוכים. ושר זה מלשון שר ושופט, שר חשוב. מרזח זה שתי מילים. מר, אדם שנפשו מרה עליו, וזח, מי שזחה דעתו עליו שהוא לא מיושב, שזה האבל. הוא נעשה שר, ושר מרזח. למי? לסרוכים, מלשון סרח העודף, דיינו אלה שנשרחים, שגדולים. סרח העודף, הכוונה שיש חלק מהיריעה שהיא ארוכה מעבר למה שצריך אותה, ולכן היא נשרכת. זאת אומרת שמדובר פה על משהו גדול יותר, שהיריעה גדולה יותר מהמקום שצריך להניח יריעה. הנסר, זאת אומרת, לכן, שרוח זה דבר שהוא מסתרך, שהוא כאילו, למה הוא מסתרך? כי הוא גדול. והוא יותר גדול מהמקום. אז לכן זה נחשב אנשים גדולים, סרוכים. טוב, בכל אופן, השאלה הייתה, מאיפה גובים איסור נכסים? מהקרקעות או מהמטלטלים? אמר רב, הלכתה, אישה ובנות גובות מהירושה, שהאחים ירשו, רק מקרקעות ולא ממטלטלים. בין למזונות של האישה, האלמנה והבנות, עד שמתחתנות או עד שמתבגרות, בין לכתובה שהאישה האלמנה גובה מנכסי הירושה שבעלה הוריש ליורשים, בין לפרנסה, הכוונה בין לנדוניה שהבת גובה כשהיא מתחתנת. אומרת המשנה, אבא שיש לו בנים ובנות, שנותן מעות ביד אדם שלישי, שהוא לא קשור, ואומר לו, אני מבקש ממך, תקנה קרקע לביתי, כדי שהיא תכניס את זה בנדוניה כשהיא תתחתן. זה מה שהמשנה אומרת, המשליש, המוסר מעות ליד שליש, המשליש מעות לביתו, בשביל שהשליש יקנה עם זה קרקע לנדוניה של ביתו. לקנות שדה או נדוניה, נדוניה גם הכוונה שדה, רק ההבדל הוא, האם השדה תהפוך להיות כשהם התחתנו של הבעל, ואז הבעל יוסיף את זה לכתובה, והוא יכתוב לאישה, שהרי יש את הבסיס של הכתובה, מה שהוא נותן לה בכל אופן, שאם היא תתגרש או תתלמן, היא תקבל מנה או 200, הוא מוסיף לה גם את הסכום הזה של הנדוניה, שאם היא תתגרש או תתלמן, היא תקבל את זה מנכסיו, ויש אפשרות אחרת שהקרקע תישאר שלה, נכסי מילוג מה שנקרא, שהעיקר השדה שלה והבעל אוכל פירות. בכל אופן הוא אומר לו, תקנה בבקשה עם המעות האלה שדה לנדוניה של ביתי. ואחר כך הוא מת. והבת התארסה. בזמנם היה הפרש בין האירוסין לנישואין. היה האירוסין, אחרי תקופה היה את הנישואין. אחרי שהיא הרוסה היא אומרת, רש"י כותב, לאחר שניסית. מבאר המהרש"ל, מה הכוונה לאחר שניסית? לא שהיא אומרת לאחר שניסית. כי הגמרא אומרת, לאחר שניסית, הרשות בידה לומר באמת. כאן כתוב שהשליש לא ישמע לה. אלא מה הכוונה לאחר שניסית? הכוונה, שאחרי האירוסין היא אומרת, שהשליש ייתן לבעלה את הכסף, כעת, ולא יקנה עם זה קרקע, כמו שאבא שלה אמר לו, כי הוא נאמן על, הבעלה נאמן עליה שאחרי שהיא תנסה, הוא יקנה בכסף הזה קרקע. לאחר שניסה את הכוונה שבעלה יקנה קרקע במאות האלה לאחר שהם ינסעו. נאמן בעלי עליי שהוא לא ייקח את הכסף לעצמו, אלא יקנה בזה קרקע. לכן תן לו את הכסף. אומר רבי מאיר, שהוא התנא הראשון כאן במשנה, שהשליש לא יקשיב לבת, אלא מצווה לקיים דברי המת, יעשה השליש מה שהושלש בידו דברי רבי מאיר, יקנה קרקע. רבי יוסי אומר, כן שומעים לדברי הבת, נותנים לבעל את המעות, כי הרי, וכי, נאמר שהוא לא ישמע לה, אלא הוא יקנה שדה, אינה אלא שדה, נאמר שהוא היה קונה לשדה, והיא רוצה למוכרה, היא יכולה למכור, אז תאמר שהיא מכרה את השדה והמעות של השדה, הרי כמכורה מעכשיו, לכן תן את המעות לבעל. מוסיפה המשנה, במה דברים אמורים ששומעים לה בגדולה? אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום, ואין שומעים לה, והגמרא תבאר האם רבי מאיר אומר את זה או רבי יוסי. ומה בדיוק המשמעות של המשפט האחרון? במה דברים אמורים בגדולה, אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום. על איזה מקרה זה מדובר? מביא הגמרא ברייתא תנו רבנן. המשליש מעות לחתנו, ליקח מהן שדה לביתו. דהיינו, אדם הולך לאדם שלישי, האבא הולך לאדם שלישי, שם אצלו מעות, ומבקש ממנו, תשמע, הבת שלי הולכת להתחתן, כשיהיה לה חתן, אני מבקש ממך, תקנה לו קרקע מהמעות האלה. לצורך חתנו. והיא אומרת, אחרי שאבא שלה מת, יתנתנו לבעלי. שלא יקנו קרקע, אלא יתנו את המעות עצמם לבעלה. אם היא אומרת את זה מן הנישואין, אחרי הנישואין, הרשות בידה. כי האבא התכוון למסור את זה ביד השליש עד שהיא תתחתן. כי אחרי שהיא תתחתן, הבעל יוכל לאכול את הפירות של השדה שיקנו. עם מה זה קנו קרקע. אבל אם היא אומרת את זה מן האירוסין, בזמן האירוסין היא אומרת לשליש, תן את המעות לבעלי, הוא נאמן עליי שהוא יקנה קרקע, שלא ישמע לה, אלא יעשה השליש מה שהוא שלש בידו ויקנה שדה. דברי רבי מאיר. רבי יוסי מחלק ואומר, תלוי אם היא בת גדולה או קטנה. הגדולה בין מן הנישואין ובין מן האירוסין, הרשות בידה לומר שיתנו את המעות לבעלה. בביתו הקטנה, בין מן הנישואין ובין מן האירוסין, לא ישמע לה, יעשה השליש מה שהוא שלש בידו. מבאר את הגמרא. יש לנו כאן סיבה לשמוע לה וסיבה לא לשמוע לה. יש סיבה לשמוע לה בגיל, לפי הגיל, ויש סיבה לשמוע לה לפי המצב שלה. מה זאת אומרת? בגיל, אם היא קטנה או גדולה. אם היא קטנה, יש סברה יותר לומר שלא שומעים לה. אם היא גדולה, יש יותר סברה לומר שכן שומעים לה. מצד שני, לפי המצב שלה, אם היא מאורסת או נשואה. אם היא רק מאורסת, יש סיבה לא לשמוע לה. אם היא נשואה, יש סיבה כן לשמוע לה. אז במקרה שהיא גם גדולה וגם נשואה, כולם מודים ששומעים לה, ויתנו את המעות לבעלה. במקרה שהיא גם קטנה וגם רק מאורסת, כולם מודים שלא שומעים לה, ויעשה השליש משהו שלש בידו ויקנה קרקע. יש שתי אפשרויות שבהם יכול להיות הוויכוח. כשהיא קטנה מצד אחד, אבל היא נשואה כבר, מצד שני. אפשרות שנייה היא אמנם כבר גדולה, אבל היא רק ארוסה. השאלה היא באיזה מבין שתי האפשרויות יש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי. מה היא ביניו? היא לימה קטנה מצד אחד, שזה סיבה לא לשמוע לה. מן הנישואין בצד שני, שזה סיבה כן לשמוע לה. זה היכה ביניו, זה ההבדל. דרבי מאיר סבר הרשות בידה לומר שיתנו לבעלה. ומה שאמר רבי מאיר, מן הנישואין הרשות בידה, הכוונה אפילו אם היא קטנה. ועל זה עתה רבי יוסי למימר, אפילו מן הנישואין נמי, לא, אל תיתן לה. רק אם היא גדולה היא, קטנה לא. שקטנה מן הנישואין. לפי רבי מאיר נותנים לבעלה את המעות, לפי רבי יוסי לא, וזה הוויכוח. אם כן, אם הסיפא, תפרש לי את החלק האחרון במשנה. במה דברים אמורים ששומעים לה זה בגדולה, אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום. המן קטני, למי אמר את זה? הסבר הפשוט כנראה מי שדיבר פה לפני כן, רבי יוסי. אז אם תאמר שזה רבי יוסי, אילם רבי יוסי, אמירי ששם הקמינה, מה צריך לחזור על זה שוב פעם? כבר מתחילת דבריו של רבי יוסי אנחנו מבינים שנותנים רק לגדולה ולא לקטנה. דאמר רבי יוסי, למה לתת לה את זה? וכי אינה אלא שדה. נאמר, אתה לא תשמע לה ולא תיתן את המעות, אלא תקנה בזה שדה. והיא רוצה למוכרה, היא רוצה למכור את השדה. אז היא לא יכולה למכור, היא ודאי יכולה. אז הרי היא מכורה מעכשיו, נאמר שקנה את השדה והיא מכרה את זה, אז לכן עכשיו יש מעות. אז תיתן את המעות ישר לבעלה. רואים שכל הסיבה שרבי יוסי סובר ששומעים לה, כי מחשיבים את השדה כמו שהיא כבר מכורה. גדולה דבת זביני, כשהיא גדולה שהיא יכולה למכור את השדה, אין, שומעים לה. אבל כשהיא קטנה, שכל הטעם נופל, כי הרי היא לא יכולה באמת למכור את השדה, דבת זביני היא, לא שומעים לה. אז אם ככה רבי יוסי כבר אמר שקטנה לא שומעים לה, אז שמה צריך לכתוב, אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום. אלא צריך לומר, שהחלק האחרון במשנה, דבריו של רבי מאיר היא. וחסורי מחסרה, תנא כתב את דבריו בלשון חסירה, שאנחנו אומרים מעצמנו להבין את התוספת הזאת. והאחי קטני, זה מה שהוא התכוון לומר. המשנה פותחת, המשליש מעות לחתנו, אבא שממנה שליש ונותן לו מעות כדי שיקנה קרקע, כשביתו תתארס, תתחתן, כדי למסור ביד חתנו נדוניה. הוא נתן הוראה לשליש שיקנה קרקע. והיא אומרת, תביא את המעות לבעלי, נאמן בעלי עליי שהוא לא ייקח את המעות, אלא יקנה בזה קרקע. אחרי החתונה. לפי רבי מאיר, יעשה השליש משהו שלש בידו. יקנה קרקע. במה דברים אמורים שלא שומעים לה? מן הירוסין, כמו שראינו בברייתא בתחילת הגמרא. אבל מן הנישואין הרשות בידה. במה דברים אמורים שמן הנישואין שומעים לה? זה דווקא בגדולה. אבל מן הנישואין בקטנה, שמקודם רצינו לומר שבזה הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, שרבי מאיר סובר ששומעים לה, חייבים לומר שלא, שעל זה אמרה המשנה, אין מעשה קטנה כלום. אפילו רבי מאיר מודה בזה, שקטנה מן הנישואין, אפילו מן הנישואין, אין מעשה קטנה כלום. ואם כן, אלא מה באמת ההבדל בין רבי מאיר לבין רבי יוסי? לא בקטנה מן הנישואין, אלא בגדולה מן האירוסין היא כביניו. רבי יוסי אומר, שמכיוון שהיא גדולה, שומעים לה, כמו שרבי יוסי אומר בברייתא, הגדולה בין מן הנישואין בין מן האירוסין הרשות בידה. ולעומת זאת רבי מאיר אומר, אין שומעים לה, יעשה השליש משהו שלש בידו. עכשיו כמו מי ההלכה? כמו רבי יוסי או כמו רבי מאיר, יש איזה ויכוח. התמר, רבי יהודה אמר בשם שמואל הלכה כרבי יוסי, שגדולה מן האירוסין שומעים לה, ונותנים את המעות לבעלה. רבא אמר בשם רב נחמן הלכה כרבי מאיר, שאפילו בגדולה, אם זה מן האירוסין, אין שומעים לה. מצווה לקיים דברי המת, יעשה השליש משהו שלש בידו, יקנה קרקע וייתן את זה נדוניה לבת, במזל טוב, ועד כאן דף סמכתת.